כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, תודה שהצטרפתם והצטרפתן אלינו. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן מראשון עד רביעי בשעה 12, ואפשר להזין לנו ברדיו ובאינטרנט, ואנחנו ממליצים גם שתורידו את האפליקציה החדשה והחינמית של כאן, כאן עוד. אתם יכולים למצוא אותה בחנויות האפליקציות, כאן אודי, ותוכלו להזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. תוכלו למצוא שם את כל תוכניות כאן תרבות, את ההסקטים, ואתם תוכלו למצוא שם גם מוזיקה וחדשות, מה לא? איתנו באולפן היום עירה וקסלר ויוג'י גבאי, שלום לכם, ויובל אביבי כמובן, ושלום גם לך.
שלום, שלום. נזכיר שאפשר לשלוח מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992, ואפשר גם לשלוח אלינו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. יש לנו אורחת באולפן, המתרגמת דנה כספי. שלום דנה כספי.
שלום.
מתרגמת משפות סקנדינביות, בנורווגית, דנית ושוודית. אנחנו נצלול איתה קצת למלאכה הזאת, התרגום, מה זה אומר, איך עושים את זה, הנשיקה הזאת מבעד למטבח, מטפחת, שזה כבר איזה מין אמירה כמעט, של ביאליק, נכון?
נכון.
על מעשה התרגום. נשאל אותה על ההבדל בין תרגום למבוגרים, בין תרגום למבוגרים לתרגום לילדים, כי את שני הדברים האלה את עושה, על ההבדלים בין שוודית לנורווגית, שבשבילנו זה הכל אותו סינית, ועוד שלל שאלות שיש לנו.
אנחנו נתחיל קצת לספר עלייך, דנה. דנה כספי נולדה וגדלה בירושלים, שזה דבר מאוד אותי שהפתיע.
זה נדיר בפני עצמו.
אני ציפיתי שאת תיוולדי ותגדלי בנורווגיה, אוקיי? אז בסדר. עוד מעט נדבר על דרך שלך אל השפה. את למדת ספרות סקנדינבית באוניברסיטת אדינבורו דווקא, ובאוניברסיטת טרומסה בנורווגיה. איך אומרים?
טרומסה,
בנורווגיה. אוקיי, בשנת 2011 דנה כספי זכתה בפרס שרת התרבות לספרות בקטגוריה תרגום משפות מיוחדות, על תרגומה לקובץ סיפוריו הקצרים של הסופר הנורווגי של אסקילדסן, שבטח גם את זה אני לא אומרת נכון, תגידי את.
היית קרובה מאוד, אסקילדסן.
אסקילדסן.
דנה, רק מבקשים שנדבר קרוב למיקרופון.
אוקיי. רשימותיו האחרונות של תומס פיי למען הכלל, זה הספר שעליו זכית. השופטים נימקו את מתן הפרס בכך שתרגומיה מצטיינים בסלקציה של ספרות יפה וספרות עכשווית, המבטאת את הדופק העכשווי של הספרות הסקנדינבית, ותרגומיה מוקפדים ומצטיינים ברמה גבוהה. גבוהה. בשנת 2016 זכתה דנה כספי בפרס רמת גן לספרות בקטגוריית פרס למתרגם יצירה ספרותית לעברית על תרגום ספרו של דאג סולסטר, רומן 11, ספר 18, מנורווגית. בין הסופרים, היא תרגמה עשרות ספרים כבר, אי אפשר למנות את כולם, אבל בין הסופרים שאת ספריהם היא תרגמה של פטר הוג, פר פטרסון, לר סובי, קריסטיאן סן, שאני מאוד אהבתי את הספר שלו, חצי אח. ספרי ילדים, אסטריד לינדגרן, בילבי, ואת המומינים, זה תרגומים חדשים שלך.
כלומר, כן.
מחודשים.
הם כבר ראו אור בעברית.
נכון.
כלומר, זה משהו אחר.
אנחנו גם נבדוק למה תרגמת מחדש. יונסבו, כמובן, אדום החזה והלאה. רוי יעקובסן, עוד ועוד, עשרות, באמת. אנחנו כרגע ראה אור לפני שבוע, שבועיים, הספר של לין אולמן שאת תרגמת, וכמובן שתרגמת גם את ידיד התוכנית קארל אובה קנאוסגרד, שאת יודעת, אנחנו נדבר גם עליו, ואנחנו חייבים לך הרבה, בעיקר יובל, שמאוד אוהב את קנאוסגרד.
אני כבר עודד, אני כבר, השיחה שלנו בטלפון נצחה בזה, קודם כל תודה על קארל אובה קנאוסגרד. זה עניין, אז את הדבר, את התודה שמו מאחורנו.
אז חשבתי שאנחנו נתחיל, דנה, בהתחלה, את מכאן, את מירושלים, את נולדת בירושלים וגדלת בירושלים, איך הגעת לנורווגית? וגם לא סתם לנורווגית, נורווגית בשפה מאוד גבוהה, לא ככה, אני לקחתי איזה קורס באיטלקית, והיום אני כבר לא יודעת כלום, כי שכחתי הכל.
אז קודם כל, אני חושבת שכולנו מתחילים באיזה נקודה ולא יודעים לאן היא תיקח אותנו. אז אני נחשפתי למושג הזה, נורווגיה, ובאמת זה נכון שלמדתי ספרות סקנדינבית ושפות סקנדינביות, אבל באמת השפה אהובה עליי, והשפה שאני מרגישה בה הכי נוח היא נורווגית, ובגלל זה גם בין הספרים שמנית יש רוב לסופרים.
כן.
זה קשור גם, זה נוכל לגעת אחר כך בפריחה של הספרות הנורווגית העכשווית, בניגוד לשתי המדינות השכנות. אני בגיל 8 התחלתי ללמוד אנגלית בבית הספר, והמורה שלי הייתה נורווגית כשעלתה לארץ, והיא תוך כדי שהיא לימדה אותי אנגלית, היא גם לימדה אותי באמת את שלוש האותיות הנוספות שיש בנורווגית, וקישרה אותי עם שתי בנות בגילי פחות או יותר בנורווגיה, ואנחנו החלפנו בינינו גלויות. ומה ש... הם גם באו לבקר, היה איזה קשר חברי, אפילו עד היום יש לי ציורים שציירנו ביחד, אבל מה שמעניין שגם בהמשך הן, או יותר נכון, אמא שלהן שלחה לי גלויות עם נופים של נורווגיה.
אבל למה המורה הזאת, זאת אומרת, נורא מעניין, למה היא בחרה בך מכל האנשים? בכל זאת היא ראתה אולי את ה... משהו בך שיכול לדעת נורווגית.
הלוואי שזה, אני חושבת, הייתה גם חברה שלה, מיודדת עם המשפחה, אני חושבת שיותר חשבה לא על לימוד השפה, כמו על קשר עם הילדות, שזה נראה לה משהו שיכול, ששני הצדדים יכולים להפיק ממנו. ובמקביל גם היה עוד איזה חבר משפחה שטייל בנורווגיה, ואנחנו מדברים על נורווגיה של... אמצע שנות ה-70, כבר היה נפט, אבל זה הייתה נורווגיה ענייה ומנידחת, שונה מאוד מהנורווגיה של היום.
אוקיי.
וזה הסיפורים שהוא הביא איתו, כלומר, שהוא מטייל בטרמפים, ובכל מקום מזמינים אותו למרק וכו', זה היה... ועד היום, אגב, כשאני פוגשת אותו, אז הוא עם הדימוי הרומנטי הזה, נורווגיה מאוד השתנתה.
אבל הדימוי הזה עבד עלייך, הוא ילך עלייך איזה קסם או משהו?
כנראה. שוב, אני חושבת שנמשכתי לנופים, כלומר, היה משהו באמת שזו... קרחונים, לא כל נורווגיה מכוסה קרחונים, אבל יש בגלויות שקיבלתי בכל אופן. יש ערים גבוהים, יש פיורדים עמוקים, יש באמת דברים שלא רואים פה.
יש בזה משהו כמעט שמתכחש למי שאתה, זאת אומרת, סליחה, הרצון הזה או התשוקה הזאת למשהו שהוא לגמרי הפוך מהנוף הישראלי, לאיזה קור, לתרבות אחרת לחלוטין, משהו מאוד מאוד שונה, כאילו הרגשת לא מתאימה.
יכול להיות. האמת שהיה לזה ביטוי מאוד מוחשי אחרי הרבה שנים, כשהלכתי ללמוד ציור בבצלאל, ומצאתי את עצמי כן מציירת באמת פיורדים וקרחונים, והמורה שלי, אני לא אנקוב בשמו, כי באותו רגע, זה היה רגע של משבר באמת, כמו שאתה מתאר, של פתאום רגע, מה אני עושה פה? כי הוא אמר לי, זה לא היה תקופה של בכלל, בבצלאל לא מציירים נופים, אבל הוא אמר לי, אם את רוצה לצייר נופים, אז תסתכלי מהחלון, יש פה מדבר יהודה, בהר הצופים שם, זה את יכולה לצייר. כלומר, זה היה באמת מאוד ביקורת, מאוד עמוקה, הוא צדק בעצם. ואחרי זה התחלתי ככה למשש באמת, לגשש לעבר כיוונים אחרים. הבנתי גם שהתחלתי לקרוא ספרות נורווגית, בהתחלה בתרגום, אחר כך ממש בכוח, לאט לאט, מילה מילה.
איך, אבל את הלכת ללמוד את השפה?
הלכתי, בהתחלה...
פה עשיתי, למדת?
לא, לא, בארץ אי אפשר ללמוד. אוקיי. נסעתי לנורווגיה לקיץ אחד, לאיזה קורס אינטנסיבי. כבר אז בעצם ראיתי, רגע, זה לא נורווגיה של הנופים שרציתי, אבל משהו אני כן רוצה. והבנתי שזאת השפה והספרות, ואני... ומשם זה התגלגל, חזרתי, המשכתי בבצלאל, זה השנים האלה של החיים שמחפשים.
ומתי התחלת לתרגם?
אני התחלתי לתרגם, נסעתי ללמוד, התחלתי לתרגם בשנת ה... כלומר... התחלתי לעבוד על דוקטורט, ותוך כדי באמת זו הייתה הפריצה הגדולה דווקא של פטר הרג, הדני. וחיפשו נואשות בארץ, מישהו שיתרגם. יוסטיין גורדר, שגם היה שם גדול באותה תקופה, נורווגי, עם עולמה של סופי. תורגם לעברית מאנגלית. ובהוצאה בשוקן הם בכל זאת רצו לנסות, כי באמת זה לא מקובל.
נכון.
כן. ומישהו שהכיר את ההורים וכולי וכולי, אמר, היא לומדת, ככה נוצר איזה קשר מאוד מקרי. אז את הספר הראשון תרגמתי תוך כדי לימודים עדיין.
אז איזה ספר זה היה?
חוש השלג של אלמס מילה.
זה היה גם כן הצלחה גדולה.
מאוד. הוא בעצם, למרות שאחר כך הוא עבר כל מיני גלגולים, ורק עכשיו הוא חזר שוב לכתוב, פטר הרג, אבל הוא קצת, הוא ביחד עם יוסטיין גורדה, פילסו את הדרך לעגל הסקנדינבי החדש, בשנות ה-90.
אז הם אחראים לזה.
כן, כן.
יפה.
וכאילו, לפני כן מה? לא היה ספרות כזאת, הספרות שהגיעה מהמקומות האלה, לא הייתה בארץ, תורגמה כולה באמת מאנגלית?
היה את קנוט המפסון.
קנוט המפסון דווקא חלק, פה ושם כן תרגמו, למשל את ארמון הקרח של טריה ואסוס, שמאוד אוהבים פה, תורגם מאנגלית, אבל... כי הוא כן איכשהו הצליח בעולם, אבל הייתה, אני חושבת שבארץ ובעקבות כל מיני שינויים טכנולוגיים, עכשיו יש בעצם ספרות שמצליחה בעולם. אין דבר כזה שספר מצליח במקום אחד, ובארץ אחרת אדישים לו לגמרי. שזה כן היה קודם, כמובן.
כן. אז ועד קודם... אז אולי הם היו קצת כמו המורה שלך בבצלאל. מה אנחנו עכשיו נקרא על פיורדים ועל קרחונים, כשאנחנו, יש נכון. כל מיני מדינות שבהם כותבים על מה שאנחנו מכירים, מדבריות.
זה נכון, מצד שני, אם אתה חושב כמה אהבו את המומינים, בילבי זה פחות עוסק באקלים, אבל את המומינים אהבו בארץ, נכון. וגם את ארמון הקרח, לא פגשתי אדם קורא ספרים שלא אמר לי, זה אחד הספרים ש... אני חושבת שזה היה שילוב באמת. לא היו מתרגמים, למרות שרותי שפירה, שהיא מתרגמת בעיקר משוודת, היא ותיקה ומנוסה ממני, כלומר, היא כן התחילה לתרגם, יש ספרים שהיא תרגמה... כבר בשנות ה-80, אני חושבת. אז היו טפטופים.
האם שאלת את עצמך, לפחות בהתחלה, עכשיו כבר ברור שזה, אבל בהתחלה כשהתחלת לתרגם, האם הקהל הישראלי בכלל יבין, זאת אומרת, כי הרי בהתחלה זה, יש איזו זהרות כזאת, שאת אומרת לעצמך, הם לא הבינו את זה בכלל, או הם לא התחברו לזה, או...
אני זוכרת, באחד השתתפתי באיזה סמינר תוך כדי שתרגמתי את סמילה, שזה באמת היה הספר הראשון, זה היה קשה. עזרה, הייתה לי הרבה עזרה מהמנחה שלי בדוקטורט שהוא היה דני, אז באמת כל הנואנסים הקטנים יכולתי לקבל ממנו. עזרה בעברית מאימא שלי, שגם הייתה מתרגמת. והסמינר היה באמת איך מעבירים משהו מתרבות אחת לתרבות אחרת, ובמקרה הספציפי מהקרחונים של גרינלנד למדבר שלנו. וזה באמת אתגר, אבל אני חושבת ש... אם הספר טוב, אז בעצם הוא... אולי זה נקרא אחרת, כלומר, לנו יש, אנחנו קוראים את זה כמשהו אקזוטי. שלא קיים במקור. אבל האקזוטיקה הזאת ניתנת לתרגום. אם זה שמות של סוגי קרח, כלומר, זה דורש ממני הרבה עבודה, אבל זה אפשרי.
אוקיי.
עדיין, אני הרבה פעמים, זה בדיוק זה, אני הרבה פעמים מרגיש, כשאני קורא את הספרים האלה, שזה מאוד אקזוטי באמת, כמו שאת אומרת, וקשה לי לפרום את זה, קשה לי להגיד את מי לא, זה סתם מישהו שמצפר על משהו סטנדרטי. זה מאוד קשה לעשות את המעבר הזה, גם כקורא, לא רק כמתרגם. כי יש איזה משהו כל כך שונה באיך שאנחנו מדמיינים אותם. אבל מצד שני, הרבה פעמים אתה קורא בגל הנוכחי, אתה פתאום מגלה שהם מאוד מאוד דומים לנו.
בהערת ביניים אני אגיד, או בסוגריים, שלדעתי ההצלחה של ספרי הפשע והמתח הסקנדינבים קשור בדיוק לדימוי שהיה לנו, שאיך אומרים אצלנו, אם השכנים שלנו היו שוודים, אז החיים שלנו פה היו נראים אחרת, ואז אנחנו קוראים על השחיתויות במשטרת אוסלו ורציחות...
הרציחות הכי אפלות ומזעזעות שיש, מה מסתתר אצלם שם מתחת לחזות המעוגנת הזאת?
בדיוק, ואנחנו קוראים את זה במין הנאה סדיסטית כזאת.
שגם, לא, הנאה שאנחנו לא כאלה גרועים, גם הם מופרעים כמונו.
נכון, נכון.
רציתי לשאול אותך בהמשך למה שמאיה שאלה, יש קהילה מאוד קטנה, אני חושב אפשר להגיד גלובלית, של אנשים שמתרגמים משפות סקנדינביות לעברית. זה בעצם מקצוע מאוד מאוד בודד. ונגיד במתרגמים אחרים אולי יכולים לשאול אחד את השני, להתייעץ, לקבל תמיכה. את בעצם קצת לבד בעסק הזה.
אני אני לבד, אני חושבת שזה מתאים לטמפרמנט שלי. כלומר, לקבל עזרה יש תמיד בהוצאה שם, מול הסופרים עצמם, אם הם חיים ומתקשרים. כלומר, עזרה ממש, אני לא חושבת שאני מרגישה איזה חוסר. כמובן, יש את הסולידריות ואת החברה של מתרגמים, שזה אני כן משתדלת להיות חלק, אבל באמת בסך הכל כולנו עובדים לבד. אבל מה שכן יש לי, וזה אני חייבת לתת את כל הקרדיט למשרד החוץ הנורווגי דווקא, יש לי קהילה של מתרגמים מנורווגית בכל העולם. כלומר, אני בקשר בזכותם. אוקיי. הם אוספים אותנו פעם בכמה שנים לכנסים, בסך הכל זה הצ'ופר שאנחנו מקבלים.
הדרך שבה סיני מתרגם נורווגית לסינית, ואת מדברת איתו, היא עוזרת לך? זה פותר לך בעיות? זה מחדד אצלך דברים?
כמובן לא, לא, לא פותר לי בניסוח בעברית, אבל כן יכול, אנחנו יכולים להבין ששנינו הבנו סצנה מסוימת בצורה אחרת. אבל שוב, זה בעיקר עונה באמת על הבדידות של המתרגם, הצורך לדעת שיש עוד אנשים שמתמודדים עם אותם שאלות.
אמרת מקודם שאימא שלך גם מתרגמת.
כן.
מאיזה שפות?
אימא שלי, לצערי, כבר לא איתנו, אבל היא תרגמה בעיקר מיוונית קלאסית. היא תרגמה מחזות של אריסטופנס. היא תרגמה מאנגלית באמת לפרנסתה קצת, אבל היא הייתה באמת בשנים הראשונות, בעצם כל עוד היא חיה, היא תמיד הייתה הקוראת הראשונה שלי. כלומר, הייתי מתייעצת איתה ונותנת לה לקרוא.
רגע, היא הייתה יווניה? או שגם היא למדה פשוט יוונית.
לא, יוונית קלאסית היא למדה.
היא פשוט למדה. זה פשוט אצלכם בבית, אנשים בוחרים איזו שפה נורא נורא קשה ומשונה. ונדירה, ומחליטים ללמוד אותה, וגם מצליחים, שזה יפה. אני חושבת שזה מקסים, זה גנטי.
יכול להיות.
נזכיר שאפשר לשלוח לנו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. נזכיר גם שאיתנו דנה קספי, מתרגמת של עשרות ספרים משפות סקנדינביות, ואולי נשאל, איך זה הולך? איך זה עובד? יש לך יחסים עם הסופרים והסופרות שאת מתרגמת?
תנאי ראשון זה שהם יהיו בחיים. כי לא כולם. באמת,
אם הם מתים זה מקשה על מערכת יחסים איתם.
נכון. למרות שבאמת כשעבדתי על טובה יאנסון, המומינים ואסטריד לינגן, באמת זה היה לא כל כך בשביל לבקש עזרה, אלא באמת כמיהה עצומה להכיר אותן באופן אישי. שזה... כן. אבל עם הסופרים העכשוויים, בהחלט יש קשר. שוב, הזכרתי קודם את משרד החוץ הנורווגי, גם בזה מאוד מסייעים לייצר את הקשר. חלק מהסופרים איכשהו מגיעים לארץ במסגרת פסטיבל, איך זה נקרא, יריד הספרים וכו'. Mm-hmm. אז כן, נוצרים קשרים מאוד, מאוד פוריים.
יש מישהו שיש לך יחסים מיוחדים איתו, שמצחן דרך מיוחד, סופר שאת יותר אוהבת מאחרים?
אני מאוד אוהבת את פר פטרסון, mm-hmm. גם בזכות האישיות שלו. וגם את לארס אובי קריסטנסן. האמת שגם רוי יעקובסן, אדם מאוד מאוד סימפטי, ואני חייבת להגיד על שלושתם, הם בני אותו דור, זה הדור האחרון בנורווגיה, בכל סקנדינביה, שבשבילם ישראל זה הרבה יותר מורכב מישראלים פלסטינים, ואנחנו שונאים את ישראל וכולי וכולי. יש להם... הם רואים את הטקסט שלהם בעברית, זה עושה להם משהו, הם זוכרים את המפה שהייתה תלויה אצלם בכיתה של ארץ הקודש וכולי, יש יחסים, בכל אופן איתם, אני אוהבת אותם כסופרים ואוהבת לעבוד
האם איתם. האם זה יהיה מוגזם להגיד ככה, מרפרוף בראש שלי, אני חושבת לעצמי שאנחנו מדברים בעיקר על סופרים גברים, כשאנחנו מדברים על הספרות הסקנדינבית.
נכון.
למה? איפה אנשים
נשים.
שם?
באמת העיר לי על זה דווקא השגריר הנורווגי, שהוא אמור לייצג תרבות מאוד שוויונית, והוא אמר, גם אצלך ברשימת התרגומים יש איזה. אז קודם כל, כן תרגמתי כמה נשים, הכי חשובה מבחינתי הייתה סיגרי אונסט, שוב, מדור אחר, אבל את הטרילוגיה שלה על קריסטין לאוונזטר, זה היה פרויקט באמת, מי שהייתי, התחלתי ללמוד, מאוד רציתי לעשות. היא זכתה בפרס נובל, אני חושבת הנורווגית הראשונה, אם לא היחידה בין אנשים, אבל, ועוד סופרת שנקראת הנה אשטביק, גם יצאה כבר 10 שנים פלוס, לא כל כך עוררה עניין, לא הצליחה כל כך בארץ, למרות שהיא כן אהובה בנורווגיה ובעולם, בצרפת אני יודעת שהיא מאוד מצליחה, ויש כמובן את לין אולמן, שנדבר עליה תכף, אבל היא גם תורגמה לעברית, לפחות ספר אחד
נכון,
שלה.
נכון, בעבר.
בעבר.
האם זה בגלל שכך את בוחרת, או האם בגלל שבספרות שם, כמו בספרות פה, יותר קשה לנשים מאיזושהי סיבה?
זה שאלה קשה. קודם כל, פה אני לא בוחרת. אני נתונה בידי הוצאות הספרים שבוחרות ספרים. אני לא אומרת את זה בביקורתיות, אבל השיקולים שלהם הם שיקולים מסחריים, והם בודקים מה הולך בעולם.
לא קורה שאת אומרת, את עוקבת אחרי הספרות המקומית שם, ואת אומרת להוצאות, תקשיבו, זה ספר נהדר, אתם חייבים להרים, לקחת את זה?
קורה, אלין אולמן זה אחד המקרים, כי היא עוד לא התפרסמה באנגלית, הספר הזה, ובאמת בזכות הפתיחות של הילית מהוצאת הקורסה.
הילית חמו מאיר, נכון.
הילית חמו מאיר, הייתה מוכנה לשמוע ולקחת סיכון בעצם. גם כרגע אני עובדת על ספר שכתבה אישה שגם מאוד מצליחה בעולם, נושאים אקולוגיים, שזה עוד לא היה לנו. אז יש איזה חוסר שוויון, אני לא, לרוב, לא זאת שנותנת את ההחלטה הסופית, ולכן התיקון צריך לבוא מהוצאות הספרים, אני חושבת.
יובל, אנחנו נדבר עכשיו על הספר הזה, חסרי הנחת,
כן,
של לין אולמן. אוקיי, יוצא עכשיו.
תקריא לנו קטע.
בהוצאת הקורסה, אני רק אגיד שמדובר ברומן. נגיד את זה ככה, כפי שאתם הגדרתם את זה. בקיץ 2006, לין אולמן קיימה סדרת רעיונות עם אביה, הבמאי המפורסם אינגמר ברגמן. שהיא חשבה להפוך אותם לספר, אולי, אבל הוא כבר היה מאוד מבוגר וכבר לא היה במצב. בקיץ, אחרי סדרת הרעיונות האלה, אולמן הניחה בצד את ההקלטות, ניסתה להמשיך בחייה, אבל כשהיא מצאה אותם שנים לאחר מכן, היא הקשיבה להם ופתאום זה הציף אותה בהרהורים על חייה וחייהם. אמא שלה היא השחקנית ליב אולמן, והחליטה לכתוב מין רומן זיכרונות, מחשבות על התבגרות, על זקנה, על הורות, על כל הדבר הזה.
עכשיו, ליב אולמן היא נורווגית, אינגמר ברגמן הוא שוודי, והסופרת לין אולמן היא נחשבת נורווגית בעצם.
אני חושבת, כן, היא גם מתארת בספר איך בעצם היא רשומה, היא קיבלה גם את השם, היא לא לקחה את השם ברגמן, אלא אולמן, היא אזרחית נורווגית, היא לא שזה מאוד חשוב. השפה היא כותבת בנורווגית. חשוב לי גם להגיד, את דיברת על זה שמדובר ברומן, זה אחד התנאים, לין אולמן היא למדה ספרות השוואתית, בכל אופן היא תמיד באה מהתחום של ספרות, היא הייתה מבקרת ספרים הרבה שנים, היא כתבה הרבה ספרים, אני באופן אישי חייבת להגיד שלא אהבתי מה שהיא כתבה עד עכשיו, היה בזה משהו קצת יותר מדי מתאמץ, כי כל הזמן הרגשת שהיא בעצם הולכת סחור סחור.
מסביב לנקודה.
בדיוק.
אז כאן, אז זה
וזאת
ספר,
הנקודה.
ספר
עכשיו היא הגיעה לנקודה.
הגיעה לנקודה, זה ספר מאוד חזק. תקריא לנו מהר?
כן. אוקיי. אביה דיבר שוודית יפה, ולעיתים קרובות נהג לפי המסורת ופנה אל הילדה בגוף שלישי. מה שלום ביתי היום? בשיחה לא היה משתמש במילים אנגליות, אלא אם כן דיבר על בריכת השחייה שלו, שבה היה גאה ביותר. סווימינג פולן, כך כינה אותה בתערובת של אנגלית ושוודית. הבריכה הסתראה בדשא כמו גברת מזדקנת, מהודרת ומקושטת בתכשיטים, בסמלה כחולה, ירקרקה, שמגיעה עד הרצפה. אורכה של הבריכה היה 6 מטרים ועומקה 3 מטרים בנקודה עמוקה ביותר, צורתה מלבנית וכן צבעה היה כחול ירקרק וריחה ריח כלור, ובלילה היו צרעות נופלות לתוכה ושוקעות לקרקעית או צפות על פני המים וזוחלות, והכבישים וחיפושיות ופרות משה רבנו והצטרובלים שנפלו מהעצים ולפעמים ציפורים. מדי בוקר היה צריך ללכוד ברשת את כל מה שנפל. דניאל קיבל 10 קרונות גם על העבודה הזאת. מוקדם, מוקדם בבוקר, רבצה שם הגברת המזדקנת ונצנצה. שורצת כולה יצורים זוחלים על פני המים ובקרקעית. מוקפת בעשב גבוה ובעצי אורן גבוהים. קטם כחול ירקרק ומאיר במפה. הדבר הזה, אני חייבת להגיד לך שהבריכה היא גברת מזדקנת, זה פשוט...
זה נהדר.
אדיר.
נהדר.
כן. נהדר.
אבל אחד הדברים הבולטים כאן הוא איזה מין, תקני אותי אם אני טועה, כן? איזשהו סכסוך פנימי בקשר למי היא.
נכון.
בשבילנו זה לא תמיד ברור, אנחנו מסתכלים על הנורווגים והשבדים, אנחנו מתחילים להבין את זה עכשיו, בין השאר בזכות פריחה נורא גדולה של הספרות הזאת, וגם בזכות סדרות הטלוויזיה, למשל הסדרה הגשר מאוד הצליחה בישראל, והבהירה לנו, כן, יש הבדל בין הדנים לבין הנורווגים לבין השוודים, זה לא אותו דבר, זה לא אותו זה, אבל מבחינתנו פתאום אנחנו אומרים אותנו, טוב, אז הוא דיבר נורווגית, הוא דיבר שוודית, זה אותו דבר, זה מה אתם עושים עניין, אבל אצלם זה כמובן שונה, יש הבדלים תרבותיים מהותיים, והיא, לין אולמן, קרועה בין הזהויות האלה.
נכון. אני חושבת שבמקרה שלה פחות בין הזהות הלאומית, אבל השפה כן, זה עניין שפה. עקרוני. היא גם מעידה על עצמה בהמשך הספר, כשהיא בשוודיה היא מדברת שוודית, ובנורווגיה נורווגית, שזה לא בהכרח המצב הרגיל. רוב הסקנדינבים, וזה חלק מהמיתוס זה לא לאומי, הפן סקנדינבי, זה שהם מבינים אחד את השני, שהם אחים, ויש גבולות ביניהם, שזה תולדה של קרבות עקובים מדם, ובכלל לא.
אז כששוודי מבקר בנורווגיה, הוא ממשיך לדבר שוודית, מבינים אותו ועונים לו בנורווגית.
נכון, נכון. זה הסטנדרט. עכשיו...
אז מה המשמעות בעינייך שזה שהיא לא עושה את זה?
אני חושבת, קודם כל, כאשת... שפה וספרות חשוב לה כן גם המיומנות, כלומר זה תוספת מיומנות להיות מסוגל להתאים את עצמך לסביבה, לדעת בדיוק, כי הרי השפות הן מאוד קרובות ויש בעצם מבחינה פוליטית אלה שפות שונות, שפות לאומיות, מבחינה אני חושבת לינגוויסטית אלה דיאלקט, כלומר ניבים של אותה שפה.
אוקיי.
אז הם חייבים, והם הולכות ומתרחקות אחת מהשנייה, כלומר יש כל הזמן שינויים, יש את המאגרים, יש הרבה יותר מאגרים בשוודיה, הם משפיעים על השוודית, בדנמרק פחות, בנורווגיה כמעט בכלל לא, כלומר יש המון המון דברים ש... זה בעצם כמו גוף נושם כזה, השפות האלה, יש יחידה פוליטית שהיא סקנדינביה, יש תת יחידות בתוך סקנדינביה, וזה משהו מתרחב ומתכווץ.
אצל קארל אובק נאוסגרד אנחנו קוראים הרבה על
נכון.
על התאוב ההדדי אפילו, הייתי אומרת, הבוז, לא יודעת אם תאוב בין השוודים לנורווגים, זה לא כזה קל שם.
לא.
זה לא כולנו אחים.
בכלל לא. יש, הם אחים כשהם נפגשים בפאב בתל אביב.
בדיוק.
ואז הם מדברים, כמו שאנחנו, כלומר,
כמו
ירושלים.
בדיוק.
אני ראיתי את זה הרבה פעמים, וזה בדיוק ככה. פתאום כל כך כיף לראות איזה שוודי, למרות שבנורווגיה אתה שונא אותם. ויש לזה שורשים היסטוריים, כן, כלומר, לא צריך להיכנס לזה, אבל נורווגיה הייתה תחת כיבוש דני של 400 שנה, שבה, ככה, בדיבור תמיד קראו לזה לילה של חושך של 400 שנה, שהם היו כבושים. ואז בעקבות מלחמות נפוליאון, נורווגיה, כמה שהיא היום המדינה העשירה, המצליחה וכולי, היא הייתה אז רק נכס, הוא עברה לשוודיה בתור איזה פיצוי, על, בזכות, אני כבר לא זוכרת את הפרטים, זה לא כל כך חשוב, נורווגיה הייתה 100 שנים תחת חסות שוודית. פה המקור, וזה עוד, זה לא טרי בזיכרון של אף אחד, אבל זה טרי בתקסים.
באתוס.
בדיוק, בדיוק. אז השוודים הם המדינה החזקה
אחד הדברים שקרל אובה קנאוסגרד מתאר בספר שלו זה הבדלים תרבותיים מהותיים שאותי הדהימו. הוא מדבר על השוודים כקרים ונוקשים וקפדניים, ואת הנורווגים הוא מתאר כסוג של ישראלים, חמי מזג, גסים. עכשיו, זה בא לידי ביטוי גם אצל לין אולמן. זאת אומרת, היא מתארת, בהקשר, יש לזה ביטוי בבית שלה. היא מתארת את הבית של אביה השוודי כבית של חוקים, מה אסור, אסור זה, אסור זה, אסור זה. צריך לדבר בשפה מסוים, צריך לדבר בשוודית, בניב גבוה.
נכון.
ואצל אמא שלה הכל מבולבל, הכל בלתי צפוי, הכל קצת סוער יותר. עד כמה ההבדלים האלה באים לידי ביטוי בתרגום?
קודם כל, ספציפית לגבי לין אולמן, אני חושבת שפה זה לא עניין תרבותי, אלא עניין באמת יותר, אינגמר ברגמן היה בן של קומר, והוא גדל בצורה הכי נוקשה, והוא בעצמו היה OCD חריף.
לא, זה גם, תשמעי, ההורים שלה היו שניהם דיבות.
בדיוק.
מה, הוא הבמאי הכי גדול, היא השחקנית הכי גדולה, מה, איזה מין הורים הם יכולים להיות?
נכון. ולין אולמן, זה נכון שהיא מצטיירת באמת, וזה גם הדמות הקולנועית שלה, אישה רכה ומכילה וכולי. דווקא בתוך נורווגיה יש, וזה מופיע אצל קנאוסגרד, שבאמת אזורי החוף של נורווגיה, ברגן ודרומה, איפה שהוא גדל, אלה האנשים באמת הספונטניים והיצריים וישירים וכולי וכולי, ואזור אוסלו, שזה בעצם לא רחוק מסטוקהולם, כלומר זה מרחק שעה נסיעה, זה האנשים המקופטרים, אז שוב, יש גם את הגבולות הלאומיים, אבל יש גם את העניינים האזוריים, ונורווגיה הרי שתי המדינות ענקיות, ונורווגיה באמת כל כך מפוזרת, כלומר האוכלוסייה מפוזרת, בתוך נורווגיה באמת מדברים על המנטליות של האנשים מהצפון, המנטליות של האנשים מהמערב, אבל זה כן נכון ששוודיה, גם לי, כמי שמבקרת לפעמים, מצטערת כמקום הרבה יותר נוקשה, הרבה יותר, אני לא רוצה להשתמש במילה הזאת לגזול ממירי רגב, אבל באמת הם קפוצי תחת.
חמוצים, חמוצים.
לא, כשבא נורווגי, והוא באמת רגיל קצת יותר לספונטניות, והוא לא נורא מנומס, וכי הנורווגים נחשבים לא מנומסים בגלל שהם חיים באזורים כל כך שוממים. מה, יש לך חווה אחת?
הם לא צריכים להתחשב באף אחד.
בדיוק, לכל אחד יש שטח. אז הם מגיעים ל...
שווה באמת החלום שלנו, אנחנו פשוט צפופים מדי, אין לנו מספיק שטח. אם היה לנו הרבה שטח, היה לנו פשוט הכל...
היינו מקסימים, היינו מדהימים.
לא, לא היינו מקסימים, היינו...
יש המון אנשים פה שחושבים כמוך, מהפרט עד החידה.
בדיוק, היה לנו המון מקום להכיל את הגסות שלנו.
נכון, נכון.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות לגבי קארל אובה קנאוסגרד. בכל זאת, קודם כל, אנשים מצפים לספר הרביעי. מה קורה?
אני הבנתי, כל שלבי הפקה וכולי, אני לא כל כך בקיאה, אבל הבנתי שהוא כן יראה אור בקרוב, הוא מתורגם כבר מזמן כמובן, והוא ארוך.
גמרתי אותו כבר.
כן, אני מתחילה את החמישי בקרוב.
הבנתי.
אנחנו סומכים את ידייך.
את ידינו. עלייך. אני רוצה, זאת אומרת, יש לך הסבר להצלחה שלו? זאת התופעה, נכון שכל הספרות הסקנדינבית היא מצליחה וזה, אבל הוא זה משהו מיוחד.
משהו מיוחד. אני אתחיל קודם כל דווקא במשהו מאוד חומרי וארצי. נורווג, הזכרתי כמה פעמים, משרד החוץ הנורווגי, לא במקרה הם הבינו שספרות זה... אפשר לעשות מזה כסף, ושזה תחום לייצוא מאוד משתלם, וגם עוזר להם ליחסי החוץ, לא שיש להם דימוי כל כך שלילי, אבל הם, חוץ מלמכור נשק, רוב המדינות מתייחסות ליחסי חוץ כעניינים כאלה, והם הלכו דווקא לכיוון של תרבות וספרות. אז כן, הסופרים הסקנדינבים שמצליחים בעולם גם מקבלים דחיפה מאוד גדולה, מתוך נורווגיה. כלומר, שולחים אותם להופיע לכל ה...
פסטיבלי סופרים.
בדיוק, הם מככבים בגלל שיש תמיכה. וזה חשוב, למרות שזה כביכול עניין חומרי. עכשיו, קארל אובה קנאוסגרד התחיל כתופעה בנורווגיה, ולקח כמה שנים עד שהוא הגיע לשאר העולם.
הספר הראשון שלו על המלאכים, על המלאכים, הוא היה הצלחה גדולה בתוך נורווגיה, אבל לא בעולם.
לא בעולם, אני חושבת שהוא תורגם רק אחרי שהוא כבר לא בטוחה, נדמה לי שהוא לא תורגם לאנגלית קודם, וגם בנורווגיה זה הצלחה באמת, הביקורות מאוד אהבו, זה לא היה רב מחר, והוא לא היה כוכב הגדול שהוא עכשיו. ההתחלה, כלומר, הכרך הראשון של המאבק שלי, איך הוא נקרא בעברית?
מוות במשפחה.
מוות במשפחה, סליחה. אני חייבת לציין שהשמות האלה לא מופיעים במקור. כלומר, הם נלקחו מהמהדורה האנגלית בגלל החשש פה המוצדק מהמאבק שלי. כן,
כמובן.
זה באמת היה סנסציה. א', נורווגיה מדינה קטנה. עכשיו, מבחינת אוכלוסייה יותר קטנה מישראל, כולם מכירים את כולם. כולם ישר זיהו מי זה אשתו לשעבר, ומי זה הדוד, ומי זה האבא. אז זה התחיל כסנסציה לאו דווקא ספרותית.
סנסציה רכילותית. בדיוק. הוא פשוט פותח שם הכל.
בדיוק.
אוקיי.
והיה תביעה נגדו, ועשו תוכנית נגד, ובכלל הוא גם התחיל ז'אנר שלם של...
הייתה תביעה נגדו?
אני חושבת, אני לא יודעת אם זה הגיע לבית משפט, אבל הדוד איים וכולי, ואז...
נו, ממש כמו בישראל, כשחושפים את זה.
התרבות מאוד דומה מהבחינה הזאת, שכולם מכירים את כולם, וכולם...
אבל נדמה שהם בכל זאת, למרות הדמיון התרבותי, בכל זאת יותר קשה להם חשיפה. בכל זאת הם קצת יותר סקנדינבים מבחינת לחבס את הכביסה המלוכלכת בתוך הבית. גם קולטים את זה בספרות לפעמים על הצורך שהשכנים לא ידעו, שיש כל מיני דברים שמתרחשים בתוך הבית ולא מספרים עליהם, או שיודעים שמישהו לא בסדר, אבל לא מטפלים בזה, מה שבישראל פחות קורה, כי הכל הרבה יותר חיצוני.
זה נכון, כלומר, אני חושבת שזה גם משהו שמשתנה. זה נכון שבאמת יש המון סיפורי זוועה על שירותי הרווחה בנורווגיה, נגיד שהם לוקחים ילדים מהבית ואף אחד לא יודע איפה ומה והם נעלמו. כי באמת לא... כן, היה גל של מחאות נגד בכל העולם, כאלה ילדים שכביכול, ילדי תימן כביכול שנחטפו, אבל זה נכון שיש, וזאת התרבות המסורתית, שבאמת מסתירים יש את הכנסייה ויש מה יגידו השכנים וכולי וכולי. זה הולך ומשתנה. זה נכון אבל שאין אנשים פחות פתוחים לגבי הברור.
אבל אנשים שם כיום, אליו, לקנאוסגורד, איך הם מתייחסים אליו? הם כבר, זאת אומרת, ההצלחה שלו, כל הדבר הזה.
אז זהו, הזכרתי לך את זה בשיחה המקדימה, שקנאוסגורד התחיל כאליל נשים. כלומר, נשים קראו את הספרים, גברים מאוד לא התלהבו. אני יכולה להגיד, בן הזוג שלי הוא נורווגי, הוא אמר לי, אני אחרי 50 עמודים, שמתי, ואני לא מבין איך את יכולה ל...
הוא מאוד לא מנס...
למה? למה זה בעצם?
אני חושבת שהוא כן, וזה סוד ההצלחה שלו האמת שזה מפתיע שהוא מצליח בחול, כי הוא את הדור בדיוק של האנשים שנולדו בסוף שנות ה-60, הוא תופס אותם בדיוק, גם בעזרת נוסטלגיה, שהוא מתאר את הממתקים שהיו, והמוזיקה, והבגדים, ומה לבשנו. זה מאוד מרגש אנשים שם. פה זה, שוב, זה אקזוטי, אז מרגש מכיוון אחר. אבל אני חושבת שהוא גם שם מראה מאוד, במיוחד זה בא לידי ביטוי בקרך השני, שהוא מתאר את עצמו בחופשת לידה, לא מרצון ממש, אלא מתוך
הסבל רשות. שלו כהורה, הייאוש הזה, הזוועה הזאת של להיות הורה,
כן.
לתינוק, ולהיות
במדינה
איתו.
שוויונית.
במדינה שוויונית, אבל הוא אומר שם, האמת, אבל זה לא אני צריך להיות גבר. כלומר, הוא הדור שנפל בין הכיסאות קצת. זה עוד נושא שהוא חוזר אליו שוב ושוב, זה האבא סמכותי, וגם... וזה הופיע בקרח השלישי, הרבה שהאבא הוא כן מבשל, כן. הוא כן עושה קניות, אז את אומרת, רגע, אז מה פה היה כל כך ברור התפקיד הזה בין האמא לאבא, ובכל זאת זה היה.
כלומר, מה שאני הבנתי מזה זה שהדור של ההורים שלו היו הדור שאמרו, אוקיי, אנחנו הולכים להיות שוויוניים.
כן, שאמרו להם.
הם אמרו, אנחנו נשנה את המצב, אנחנו נשנה, אבל הם היו כבר בנויים, הם היו חזקים, היה להם את האישיות הזאת, אבל הדור שהם גידלו, כן. היה כבר דור הרבה יותר מבולבל לגבי התפקידים
נכון.
המגדריים.
נכון.
ובמידה הזאת אצל קנאוסגורד יש הרבה מאוד שמרנות דווקא. רצון לחזור
נכון.
למקום יותר שמרני, יותר מוגדר.
יש את העניין האישי שלו, שהוא אומר, אני אוהב את הילדים שלי אהבת מוות, הוא גם אומר את זה ברעיונות, אני לא... שאלו אותו מה הדבר הכי נורא שיכול לקרות לך, והוא אמר שאחד הילדים שלי ימות לפניי, וכמובן זה כל הורה מרגיש את זה. אז מרגישים, זה איש משפחה, והוא, אבל ששואלים אותו, ומה באמת, מה? והוא אומר, אני רוצה לכתוב, לא אכפת לי, מה תנו לי לכתוב? אז יש, זה העניין הספציפי שלו, אבל כן, הוא הרבה פעמים כותב, שוב, גם במאמרים שהוא כותב, הוא כזה מין המינגווי, אני רוצה להיות גבר, לשתות ולעשן, מבחינה
מוסר. אולי הוא מרשה לעצמו להגיד איזה אמת, שגברים היום פשוט לא מרשים לעצמם להגיד. כאילו, הגבר החדש, הוא אסור להגיד דברים כאלה.
נכון.
והוא מרשה לעצמו להגיד את זה, אז מעניין שדווקא נשים אוהבו את זה ולא גברים, אולי בגלל שאנחנו יודעות את האמת, והם לא עובדים עלינו.
אני חושב שלגברים קשה להודות בזה, וגם מצד שני, הוא אומר את הדברים האלה, שזה משהו שגורם לנו להרגיש כאילו אנחנו צבועים, אנחנו מרגישים את אותם דברים, אבל אסור לנו להגיד אותם, נכון. ואסור לנו בהחלט להתנהג ככה. מצד שני, הוא כל הזמן בוכה, והוא מצהיר על זה, והוא
מספר.
וגם את זה, זה מקשה עלינו, כי אנחנו אומרים, רגע, איזה מין גבר אנחנו רואים פה? אנחנו גם רוצים לבכות, אנחנו אבל לא מצליחים, ובטח שלא היינו מודים בזה ככה, כי אולי היינו מתביישים גם בזה. משהו מאוד מאוד לא ברור איתו, יש לו גבריות שלכאורה היא הרבה יותר בטוחה בעצמה משני הכיוונים,
נכון.
ממה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו, ממה שאנחנו מרשים לעצמנו.
אבל דנה, את לא, אם אני מבינה נכון, קוראת אותך נכון, את לא מתלהבת ממנו.
תראי, כמו, קודם כל הוא כותב המון, יש לו איזה שפע של, שקשה לעצור אותו, ובתור מתרגמת זה יכול להיות מעיק. כלומר, קטעים, למשל בקרח הראשון, אני התייסרתי עם התיאור שלו, שהוא נהדר אגב, כי הוא מאוד תופס את התרבות הנורווגית, שהוא נסחף שם בשלג עם הבירה שלו, וכל וזה משעמם, אין דרך אחרת לתאר את זה, ועוד פעם, ואז עצרנו ונפלנו, וזה 100 עמודים או משהו, זה מייגע. עכשיו, אני אחר כך הסתכלתי על זה, ואמרתי, זה נהדר, כי זה בדיוק ככה בנורווגיה, וזה יהיה מעניין לקוראים פה, כי אנחנו לא מכירים מצב שכל אחד מביא את הבירה שלו, וסופר כמה בירות כל אחד שאתה. אבל, אז לתרגום זה יכול להיות קצת מייגע. אני חייבת להגיד, כשאני חוזרת אליו בין הקרחים, אז אני כן שמחה. כלומר, עכשיו נגיד, אני שמחה לחזור אליו עוד מעט, כי הוא באמת כתיבה כל כך חסרת מעצורים. פשוט אני אשב, אני אכתוב, ולא אכפת לי. לא אכפת לי מהמתרגמים, ולא אכפת לי גם מהקוראים בעצם.
אני רוצה...
לפני סיום, נדבר טיפה על ספרות ילדים.
כן.
רצית משהו אחר?
לא, אני, אולי יהיה לי עוד שאלה, אם יהיה זמן, יש לי איזה משהו, כן.
אנחנו הזכרנו מקודם את ספרות הילדים הסקנדינבית, שהצליחה הרבה לפני שספרות המבוגרים הסקנדינבית הצליחה כאן. איך, מה ההבדל בעינייך בין, או מהותית, מה ההבדל בתרגום של יצירות ילדים ליצירות מבוגרים?
ראשית, כשאני מתרגמת ספר שכבר תורגם פעם, אז אני מראש, לא תמיד זהירה, כי אני נכנסת תוך כדי לעבודה, אבל אני יודעת שיש בעיה של, בעצם היום הורים קונים לילדים ספרים, וההורים זוכרים את התרגום הקודם, ולא חשוב אם היה לו מדויק או שהוא התיישן.
זה מה שהם אוהבים.
זה מה שהם אוהבים, וככה זה. אז אני ככה קצת בחרדת קודש, כלומר, זה לא כמו לתרגם קנאוסגורד שאף אחד לא קרא, ואני יכולה ככה להיכנס איתו לאיזה דיאלוג ולמצוא את שפה מתאימה. אבל באופן כללי, תרגום לילדים, זה אומר, התפקיד שלי, נגיד, אני לא אוהבת, הזכרת קודם את הנשיקה מבעד למטפחת, וכל השיח על תפקיד המתרגם, זה פחות מעניין אותי, כי התפקיד משתנה בהתאם לספר. אבל מול ילדים, באמת אני יותר רואה את עצמי כמתווכת. אני כן אוהבת לשמור על הממד האקזוטי, למשל, אני תמיד משאירה מטבעות בקרונות וכולי, ושמות רחובות עד כמה שאפשר, לא תמיד זה מסתדר.
ומאכלים.
ומאכלים וכולי, וגם אם זה חזיר ונקניקיות למיניהם. אבל אני כן חושבת, כמובן, על מידת ה... זה צריך לעבור הלאה. כלומר, בלי מאמץ גדול מדי. מבוגרים מבחינתי, כל קורא, משהו לא ברור לו, תבדוק בגוגל, תחפש, תשאל, תשאל אותי אם אתה רוצה. ילדים, אני צריכה קצת יותר...
אני רוצה לשאול משהו עקרוני. האם יש משהו מתסכל גם, איזה מימד של תסכול בעבודת התרגום, במובן הזה שאת יודעת, בסופו של דבר יש לי פה ספר של לין אולמן, ויש לי פה ספר של קנאוסגרד, ואף אחד לא יודע שזה גם אולי קצת ספר של דנה כספי? כאילו באיזה מידה זה בעצם, אם קראתי תרגום שלך, קראתי גם קצת אותך.
לא הייתי קוראת לזה תסכול, כי אני בחרתי במקצוע שזה התנאים שלו, זה מובן מאליו. אני חושבת, זה פחות מפריע לי. אני כן לפעמים תוהה למה יש מעט מאוד התייחסות לתרגום.
כי למשל, אם אני רוצה לכתוב ביקורת על הספר הזה של לין אולמן, אז אני לא יכולה לשוות את זה, את יודעת, נגיד, לשפה שבה היא כתבה.
נכון.
אז אני רק יכולה להגיד, אוקיי, זה נראה לי תרגום טוב, הספר הוא, זה מאוד מעניין, אבל את יודעת, השוואה אני לא יכולה לעשות.
בהקשר הזה קיבלת...
אני לא יכולה להעיר לך.
קיבלת מסר ממאזין בדיוק על זה.
קיבלתי מסר פה ממאזין, נכון, שכתב שהתרגום של קארל אובה קנאוסגרד לעברית יותר טוב מהתרגום לגרמנית.
תודה רבה.
זה קיבלת מחמאה. אז במובן הזה...
אז אנחנו לא יכולים לעשות את זה.
אני אגיד לכם את האמת. אני חושבת שגם כשמבקר כותב ביקורת על תרגום רע מאנגלית או מצרפתית, אני גם לא חושבת שהם יושבים עם המקור. כלומר, יש באמת... וכך אני אומרת לפעמים גם לאורחים ואורחות שאומרים לי, אבל יש לי תרגם ספר מנורווגית, אני יושב פה עם האנגלית. אז אני אומרת, אז... תקרא בעברית, אם זה עובד.
נכון,
בסדר.
אם זה
אם
עובד, זה
משהו...
כנראה בסדר.
כן,
זה נכון,
כן.
זה נכון.
זה בעיניי הקריטריון.
אני רוצה לחזור, אנחנו ממש חייבים לסיים. שאלה קטנטונת אחת. אנחנו מדברים הרבה על ספרות ילדים, על הצורך לצנזר דברים אפלים מדי ואלימים מדי, והסקנדינבים, אפלים ואלימים זה חלק מהמהות. קורה לך שאת קוראת בספרי ילדים שלהם דברים שאת אומרת, אוקיי, זה לא מתאים לספר לילדים ישראלים, אני צריכה ככה איכשהו לעדן את זה?
בדרך כלל אני לא אם צריך לעדן, אני זה עושה בתיאום, כלומר, לכל הוצאת ספרים גם יש מדיניות קצת שונה, אבל זה נכון שבספרות העכשווית, גם, כי אני חושבת שבילבי ומומינים וכל מה שיצא משנות ה-50-60, הוא לא בעייתי. אם כי פעם העורכת...
במומינים יש כמה קטעים מפחידים.
יש מפחידים, אבל בעיניי זה לא ספרות ילדים, כמו שדיברנו קודם. כלומר, היא באמת כתבה כי היא רצתה לכתוב, והאיורים קצת התאו את ה... אבל אני כן... ובילבי, אני יודעת שבזמנו היה דובר על זה, שמה פתאום ילדה יתומה גרה לבד.
מה זה? אבא שלה נטש אותה, היא בים, והאימא שלה מתה. איזה מין התעללות זאת?
אז אולי זה לא מתאים.
איפה הרשויות הרווחה?
בדיוק.
נו, בחיי.
אבל אני לא, לצנזר, אני אף פעם לא אצנזר על דעת עצמי, אני אפילו כשהיה ויכוח על בילבי עם הקושים, לא קושים וכולי, אני די נגד צנזורה במובן הזה שאני חושבת שזה מדלל את השפה ויש דרכים להסביר, אבל אני כן מבינה את השיקולים של האורחים.
אנחנו חייבים לסיים, יש לו המון דברים שרצינו לשאול ולא הספקנו, אבל
השעה נמרה. תודה רבה לך שבאת אלינו, דנה כספי, זה היה מאוד מאוד מעניין.
נזכיר, מתרגמת משפות סקנדינביות, נזכיר שהעילה לכל האירוח הנפלא הזה, זה הספר של לין אולמן, חסרי הנחת, שיצא עכשיו בהוצאת קורסה.
הקורסה,
סליחה. אנחנו נפרדים, אנחנו נהיה כאן שוב מחר בשעה 12. נזכיר לכם להוריד בחנויות האפליקציות את אפליקציית כאן עוד עם כל התוכניות שלנו, חפשו כאן אודי, הורידו ותוכלו להזין לכל התכנים של כאן תרבות במקום אחד באיכות טובה ובשידור חי. תודה רבה לאירה וקסלר וליוג'י גבאי, תודה רבה שוב דנה כספי שהיית איתנו.
תודה רבה.
אנחנו נתראה שוב מחר.
נתראות.